ארבעה ידיים רבותיי, השיר הזה נמסר זכות אבי מורי ואמי מורתי שהחיו, וישראל דניאל בן שיינתינה, רחל בת גאולה ויוסף עזר בן אסתר, אברהם יצחק בן אסתר, לברכה בת שרה רוחמה סעידיהם, ורודש יהודית בת ברנדל גטל. אנחנו ממשיכים בספר משלי, פרק א' פסוק י' א', על פי הספר זה השאר. הפסוק אומר, אם יאמרו לך איתנו, נערבה לדם, נצפנה לנקי חינם. אומר הגרא, אם יאמרו העניין שהם שני מיני יצר הרע, תאווני וכעסני, והם נגד לא תרצח ולא תנאף. וכמו שבתורה כתוב תחילה לא תרצח ואחר כך לא תנאף, כן אמר כאן תחילה הפיתויים של הכעסני ואחר כך של התאווני. לך איתנו, כלומר אתה לא תעשה דבר רע, רק לך איתנו, נערבה לדם ואנחנו נערבה לדם. מלשון מערב, להתחבא ואחר כך לתקוף. נצפנה לנקי, שהגזלנים הם שניים שהם ארבע, אחד הורג נפשות ונוטל ממון, והשני שנוטל ממון לבד, ובכל אחד שהם שניים, אחד שהוא בבית והשני בשדה על הדרכים. ואותם שרוגים את בעל הבית בביתו הוא דוגמת הורב שורב עליו ורואה העת אשר יכול ליפול עליו פתאום, ואז נופל עליו והורג אותו. וזהו נערבה לדם, נצפנה לנקי, הם אותם הטומנים עצמם במערות ובנקיקי הסלים על דרכים עד שנופל בידם, וזהו נצפנה לנקי שיצא נקי מנכסיו, והוא נגד אותם עומדים על הדרכים לגזול ממון לבד. עד כאן מדברי הגרא. במקום אחר, בבירו לישעיהו ט"ז, כתב הגרא שהתאווני והכעסינים כנגד מצוות עשה ולא תעשה. היינו, בצורת אדם יש שתי בחינות, הבניין של הצורה שהוא מצוות עשה, והמונע את היציאה משלמות הצורה כדי שלא תיפגע שהוא מצוות לא תעשה. בראשונים אסור מלשון לאסור לקשור, היינו שעל ידו האדם אוסר את עצמו למרכבה אחרת ויוצא מן המהלך האמיתי. התאווה הוא כנגד מצוות עשה. היינו התאווה ומצוות עשה של היצר רע זו תחושת החיים שהוא מוכוון אליה ועל פי האדם בונה את עצמו. הכעס הוא הלא תעשה של היצר הרע, כל מה שמונע את האדם לחיות את צורת האדם שלו כפי שהוא רוצה, היצר רע מכוון להורגו ולסלקו מן הדרך. היינו לפי המהלך של היצר רע, גם הלא תעשה הוא בקום ועשה. ההוצאה לפועל של שני היצרים בעולם היא על ידי ישמעאל ועשיו. התאווני על ידי ישמעאל, עשרה קבין זנות ירדה לעולם, תשעה נטלה ערבייה, קדושין ממתת, והכעסני על ידי עשיו, וחרבך תחיה. בגרא כתוב שהגזלנים הם שניים שהם ארבע. בואר שיש שני מיני גזלנים, האחד בבית ואחד בשדה, וכל אחד מתחלק לשניים. האחד ליטול ממון, והשני לרוג את הנפש וליטול ממון. ופשוט שאין זו סתם חלוקה ביחידים של לגזול, אלא היא נוגעת בעצם המהות של הגזלה. ואלו ארבעה מיני יצרים חלוקים בעיקר השם יצר שלהם. והדברים צריכים ביאור רב. תחילה יש לבאר החילוק בין אויב לשונא. קום השם ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך. רש"י אומר ויפוץ אויביך המכונסים. וינוסו משנאיך אלו הרודפים. נמצא אם כן שאויב פירוש שנמצא במקומו ובאותו מקום הוא מתנגד לזולתו. אך אין לו שום סיבה לרדוף למקום זולתו ולפגוע בו שם. האיבה מביאה לכך ששניהם לא יוכלו לחיות בכפיפה אחת. אך אין התנגדות האויב לעצם מציאותו של השני. לכן כאשר אינם במקום אחד, הוא איננו רוצה לפגוע בו. שונא נמצא במהלך אחר. הוא רודף עד מקום הנרדף כדי לפגוע בו. איבה הוא הפך האהבה. האהבה מביאה לייחוד שאיפה להיות יחד, ולמטה האיבה מפריעה לנקודת היחד של שני הצדדים. אך שנאה היא התנגדות לעצם קיומו של הדבר השני מצד עצמו, ולכן מביאה לרדיפה למקום השני ופגיעה בו. לכן התנגדות לאויב היא בויפוצו, הפרדה, וההתנגדות לשונא בויינוסו. השונא צריך לברוח ולא רק להיות מרוחק. כיוון שאחרת הוא שוב רודף. צריך להביאו דווקא למהלך ההפוך מרדיפה. הנחש הוא הגילוי הראשון של היצר בעולם. ומנו עבר כוח רע לעשיו. וכאן היא נקודת החידוש בגילוי הרע של עשיו. אצל הנחש נאמר, ואיבה אישית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. ואצל עשיו אמרו חז"ל, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב. היינו המהלכים הרגילים של היצר הרע, של הנחש, הם רק מתנגדים לטוב, ומאפרים לה להיות בכפיפה אחת עם הרע. החידוש של עשיו הוא כוח רע חדש שרודף את הטוב מצד עצמו ומבקש להכניעו במקומו שלו. זהו עשיו הרודף את יעקב עד מקומו שלו ומתנגד ליעקב מצד עצמו. במגילת אסתר נאמר, ונוח מאוהביהם והרוג בשונאיהם. ובתרגום, מזרעית עמלק. מבואר שהשונא הוא עמלק מזרע עשיו. עמלק מתנגד לעצם מציאותם של ישראל. אין מהר"ל בגבורות בפרק מ"ב בביאור דרשת המחילתא על הפסוק ויבוא עמלק, שבא ממרחק על 400 פרסאות, שכתב שזה מצד התנגדותו לעצם מציאותם של ישראל. זהו הגילוי של שונא הנמצא רק בעשיו וזרעו. האויבים המוזכרים במגילה הם הפרסיים, ושאר האומות שרצו להשתבד בישראל, אך אין להם התנגדות של שונא, אין אצלם שאיפה להשמיד, להרוג ולאבד. לכן מדרג הלשון, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם. וכן ביום אשר סיברו אויבי יהודים לשלוט בהם ונהפוכו אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם. כנגד השנאה חייב לבוא מהפך מן הקצה אל הקצה לגמרי. בשירת הים אמר אויב ארדוך אציג. וביור העניין שבמצרים יש נקודת חידוש. מצרים מצד עצמם הם אויבים לישראל ולכן השתעבדו בהם. הווה נדחק מלו פן ירבה וישימו לו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. אך הם חידשו אחר כך מהלך נוסף והפכו את עצמם לשונאים. הפך ליבם לשנוא עמו. בהבטחה לאברהם נאמר, וירש זרעך עד שאר אויביו. אך לא נאמרה עדיין הברכה לניצחון על השונאים. הניצחון של יעקב על עשיו צריך ברכה מיוחדת, ואינו יכול לבוא מכוח ברכות אברהם, שהרי מכוחו של יצחק היו הברכות יכולות להינתן אף לעשיו. תחילת הניצוח של עשיו על יעקב על עשיו, שנטילת הברכות, נעשתה מכוח רבקה דווקא. ועל כך הייתה צריכה לבוא ברכה מיוחדת, שנאמרה בדווקא לרבקה. אחותנו את היי לאלפי רבבה, וירש זרעך את שער שונאיו. על כל פנים, העולה מן הדברים ששני מיני יצר הרע. יש יצר הרע שהוא בבחינת אויב, היינו שהעידו תופס האדם את תחומו שלו באופן שאין לאחר מקום בו, ומי שנכנס לתחום זה הוא פוגע בו, ויש יצר הרע בבחינת שונא. בתפיסת יצר זה, עצם מציאותו של הזולת מצד עצמו מהווה פגיעה באדם, ורקן הוא רודף את זולתו כאשר הוא שם. אלו שתי תפיסות מהותיות של רע, ולהן התכוון הגרא בשני מיני הגזלנים, אחד שהוא בבית ואחד שהוא בדרכים. האויב הוא הפוגע בדרכים, כאשר האדם הזר נכנס לתוך תחומו. הגזלן השני, הרע האחר, הוא פוגע באדם בביתו, תפיסת הרע הפוגעת בשני מצד עצם קיומו. מבואר בגרא שיש עוד שני סוגי גזלנים המצטרפים עם שני הקודמים להיות שניים שהם ארבע, הורג נפשות ונוטל ממון, והנוטל ממון לבד. מדבריו עולה שהורג נפשות ונוטל ממון אינו רוצח על הגזלן, דהיינו הוא רוצח מחמת הגזלן שבו. הצורך בממון הוא שמביא לרציחה, ואין יהיה לסניף לגזלה, ולכן שמו נקרא גזלן. זוהי צורת גזלה הנעשית יחד עם ההריגה. הוא פשוט שאין הכוונה שהוא הורג רק כי אין לו איך התמצי לגזור בלא הריגה, כגון בא במחתרת. הכוונה פה לגזלן שעצם הגזלה אצלו נעשית עם הריגה. והכל פנים מהסוגיה שבא במחתרת רואים שהריגה וגזלה שייכים אחד לשני. שרי הגזלן חשוד במקרה שלא ינתן לו הממון רק על רציחה בלא עבירות אחרות כגון הריות וכדומה. וביור העניין, כאשר אדם נוטל את ממון חברו, באופן שהממון בעצם עדיין שייך לחברו, אלא שנמצא עכשיו אצלו, אצל הנוטלו, הרי שלמעשה חברו הוא הבעלים על הממון, אלא שהנוטל משתמש בו ואינו מתחשב בתביעת הבעלות של חברו. אך הגזלן שהוא רוצח, הדבר נעשה מקשום שכל ממון שבעולם נתפס אצלו כצריך להיות שייך לו. לגביו ממון נמצא בשימוש שלו, וכאשר הוא גם שייך לו ורק במצב זה. לכן הוא הורג את הנגזל כדי להפקיע כל בעלות מן הממון ולהפכו על ידי כך לממון שלו. שתי צורות הגזלה שורשה מידת הקנאה מידתו של עשיו. כלליות התפיסה של קנאה היא כאשר לאחר יש דבר מסוים, הרי שהוא לקח משהו ממני. ככל שהדבר קרוב יותר על האדם, הרי שיש כאן יותר קנאה. קנאה היא כאב של האדם על שאחר לקח את שלו. כל כאב אחר הוא רק בגדר צורות עין. על שלשני יש דבר מסוים, וכאב זה מעמיק כאשר לראשון אין את אותו הדבר. אך קנאה היא התחושה של נטילת דבר ממני. עיקר הקנאה היא לסוטה. וכן ידועים דברי הרמב"ן, ולא נמצא בכתוב משום מקום שיבוא לשון קנאה בשם הנכבד, כי בעניין עבודה זרה בלבד. לכן קנאה כוללת גם את הרגע שהמוביל לפגוע בשני, כיוון שלקח ממני דברים. קנאה היא חרב. עיקרו של דבר, שורש המידה של קנאה בכך שהתפיסה של אדם בצורה כזו שבה הוא תופס את עצמו בבלעדיות, הוא הכל. כל דבר אחר שיש לו מציאות בפני עצמו, הרי שהוא לוקחו ממנו. לכן מידה של קנאה מחייבת שכל מה שפוגע באדם, על ידי עצם קיומו מצד עצמו, חייב להיות מסולק. החלק השני של המידה אינו נוגע לעובדה שיש כאן עוד מישהו, אלא דברים מצד עצמם. דיינו הוא תופס את עצמו כבעלים על כל מה שבעולם, ולכן כל ההתנגדות שלו לאחרים היא רק בנקודת הבעלות שלהם המפריעה לו. כאן השורש לגזלן בלא הריגה. כמבואר, שורש הדברים הוא בעשיו. עשיו הוא הפסולת היוצאת ממידת הדין של יצחק. בגמרא, השבת קמ"א, עד שלושה דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו. עשיו הוא הזוהמה היוצאת ממידת הדין של יצחק, השם שישמעאל הוא הזוהמה היוצאת מידת החסד, ההתפשטות של אברהם. מידת הדין תופסת שלא ייתכן שיהיה בעולם דבר חוץ למציאות האמיתית. המציאות האמיתית היא רצונו של יתברך, וכל מה שמחוץ לו אינו קיים. לכן יצחק, אף פי שלא נקד, בבחינת הפחות סבור. הוא נשרף בעקידה ואינו קיים כמציאות בפני עצמה. עשיו גם הוא תופס כך את הדברים, אלא שהמציאות האמיתית נתפסת אצלו רק עד כמה שהיא נוגעת לו. הוא מלא כל מה שעומד מחוץ למציאות חייב להיות מסולק. הגילוי החד ביותר של המידה הזו היא בהליכה על ביתו של שני, כדי ליטול את ממונו ולהורגו. וכך רואים למעשה בעולם, שהיצר מכוון למהלך של פגיעה בנפש השני, מחמת של השני יש ממון שהוא בעלים עליו. מהלך זה מובן רק על ידי התבוננות בשורשו. התפיסה של אדם את עצמו כמציאות האמיתית המחייבת סילוק של כל מה שמחוץ לו. גזלן בלי הריגה תופס את עצמו כבעלים על כל מה שבעולם, אך עדיין לא תופס שכל מי שנמצא כאן כבעלים פוגע בו. גזלן עם הריגה תופס את עצמו כעצם המציאות, וכאן יש העתקה מוחלטת של נקודת הכובד מהמציאות האמיתית על המציאות המזויפת. כל מי שתופס מקום בעולם כבעלים חייב להיות מסולק. עיקרו של דבר, האדם ביצר הכעסני תופס את עצמו כמציאות בפני עצמה. וכאן יש שתי אפשרויות. או שהוא תופס את עצמו כעצם המציאות וכל מה שעומד מחוץ לה. אין לו מקום וחייב להיות מסולק, זו הקנה של על חרבך תחיה, או שהוא תופס את עצמו כבעלים, כאדון על הכל, וכל מי שיש לו בעלות, יש לסלק את בעלותו על ידי גזלה. אך אין כאן התנגשות בעצם מציאותו של השני. התפיסה העיקרית שנתחשה בעשיו היא שהחוטא מעמיד את עצמו במרכז המציאות. הוא עצמו המציאות השלמה שכל יתר הדברים נקבעים על פיה. זוהי נקודת החטא. בנקודה זו יש שני מהלכים. א', תפיסת המציאות עצמה, ב', תפיסת השלטון. והעניין מקביל לשני שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הוויה שהוא המציאות האמיתית, ושם עדנות שהוא המלכות שבו הקדוש ברוך הוא אדון בעולמו. נקודת הרי היא בהסתה של שני המציאויות האמיתיות האלו למציאויות הפוכות. המקביל ברע כנגד שם הוויה היא מידת הגזלן שהורג נפשות. והמקביל לשם עדנות הוא היצר המוביל לגזלה לבדה. בתפיסה הזו שבה אדם תופס את עצמו כמציאות האמיתית, מונח השורש לעניין של עשה עצמו אלוהות בשמות רבה ח' ב', שלכאורה נראה תמוה. הוא פשוט שביור העניין הוא שאדם תופס את עצמו כמציאות האמיתית, ותפיסה זו עניינה חמור כפגיעה בכל מהלך המציאות, עד שצריך לבוא מהלך מיוחד של הורדה מהמצב הזה, בנבואה שנאמרה לאדום, אם תגביע כנשר ובין בין כוכבים שים כנך, משם אורידך נאום השם. החידוש של עשיו ברע הוא בכך שתפס את יחידותו כמסתרת על פני העולם כולו, ואפילו על פני רצונו של הקדוש ברוך הוא, ודווקא לכן הוא טוען להיות הממשיך של יצחק. מתפיסה כזו של המציאות נובע בהכרח שכל מי שמתנגד ליחידות של האדם, יש לסלק אותו. אין לו מקום במציאות. אך מבואר בגרא להדיא שכל התפיסה של השני כמתנגד ליחידות של האדם, באה ידי שהשני תופס מקום בעולם כבעל ממון. הבעלות של השני בעולם היא המעוררת את האדם לפגוע בו. לכן כתב בגרא שהתפיסה של הרע המובילה לרגעת השני, היא ידי גזלה דווקא. הגזלן שאינו נותן נפשות, התפיסה שלו בעולם היא של מה שכאן העבד כאן הרבו. היינו, הוא תופס את עצמו כאדון בעולם, וכולם קיימים כעושי רצונו. אך עצם קיומם של האחרים אינו סותר את תפיסת היחידות שלו. הדברים היו נפלאים ועמוקים, ובעזרת השם, ברצות השם דרכנו, אנחנו נמשיך בשיעור הבא. שלום שלום.